ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אז כתוב כאן על שם גאולת ישראל נזכרו כאן. ראובן שנאמר האור ראיתי את עוני עמי. שמעון על שם וישמע אלוקים את נאקתם. לוי על שם שנתחבר הקדוש ברוך הוא לצרתם מתוך הסנה. מה שהיה קשה לחזל, מה העניין של שמות בני ישראל הבאים מצרימה? מה העניין שמותם בדווקא? איזה עניין יש להזכיר את השמות בדווקא? אז מלמדים אותנו שהשמות האלה, השבטים, נקראו על שם הגאולה. זאת אומרת, נתגלה כאן שהשמות האלה הם שמות שעניינם של השמות האלה. זה על שם גאולת ישראל. לכן ספר שמות, שהוא הספר של הגאולה, של הגלות והגאולה. על כל פנים, הספר הזה, זה ספר שהוא פותח בשמות בני ישראל הבאים מצרים. דהיינו, השמות שלהם, שמות. אז השמות האלה הם נקראו על שם הגאולה. זאת אומרת, שורש הגאולה מונח בשמות השבטים. זה מה שחזרנו ללמדים אותם. אנחנו אומרים בתפילה, אומרים שלוש פעמים ביום לפחות. אנחנו בברכת אבות, אז אנחנו אומרים וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם. מה פירוש בני בניהם? מה זאת אומרת? למה בני בניהם? אם מתכוונים לפרט, אז צריך היה, כן, הרבה יותר מבני בניהם. בני בנים הרי הם כבנים. הוא מביא גואל לבניהם למען שמו. כתוב כאן, הוא מביא גואל לבני בניהם. זאת אומרת, כאן כתוב, אנחנו אומרים כאן, שיש עוד שלב באמצע בין האבות ובין גאולת הבנים. הנגאלים הם בני בניהם. זאת אומרת, בניהם של האבות זה השבטים. אין לנו בנים אחרים לאבות. הבן של אברהם זה יצחק, שגם הוא אבות. והבן של יצחק זה יעקב, שגם הוא אבות. הבנים של האבות זה השבטים. כיוון שהשבטים על שם הגאולה נקראו, אז הגאולה באה מדרך השבטים. זה פירוש המילים, הוא מביא גואל לבני בניהם. לבני בניהם זה הכוונה, צריך. בניהם של האבות נמצאים, כן, הם נמצאים פה, בתווך, באמצע. ובני בניהם, אלו הם שנגאלים. עניין הגאולה בכלל, זה צריך בעצם להיות קשור לשבטים. עניין הגאולה בכלל שייך, פירוש המושג גאולה, זה נקרא לחזור ולחבר את הדברים אל השורש. לחזור ולהביא את הדברים, הדברים שהם נראים כאילו שהם נעתקו מהשורש, אז להחזיר אותם בחזרה לשורשם, זאת הגאולה. גאולה זה נקרא לקחת את אותם דברים שהם נראים, שנשכח כבר השורש כאן. השבטים נקראים כך משום שהם הענפים שיוצאים מתוך העיקר. זה עניינם של השבטים. חז"ל יש דרך מיוחדת להגיד דברים של עיקר ודברים שהם נראים, דרכם של חז"ל תמיד להגיד דברים של עיקר, דברים עיקריים, דברים שהם עקרוניים, דברים שהם, אז אומרים את זה דרך דברים שהם נראים, כן, הם נראים דברים תפלים או דברים צדדיים או דברים שאין להם שום נגיעה בעיקר. האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. מה לאמירת דבר בשם אומרו לגאולה לעולם? כל מי שאומר דבר בשם אומרו מחזיר את הדברים למי שאמר אותם. וכל הבריאה כולה, כל הבריאה כולה נבראה במאמר. כל הבריאה כולה היא מלאה דברים. היא כולה דבר. דבר. וכשאת הדבר הזה אומרים בשם אומרו, אז מביאים גאולה לעולם. שנאמר, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ומשם בא, משם צמחה הגאולה. אבל מה שכתוב כאן, כן. כתוב כאן, זה נראה כאילו איזה זכות, זה דבר שהוא צדדי לגמרי, בלי שום שייכות לעיקר העניין של הגאולה. כך מבאר המהר"ל. האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, משום שכל עניינה של הגאולה, זה שהדבר יתייחס לאומרו. הדבר יחזור להיות, כן, דבר יחזור להיות של מי שאמר אותו. שזה יהיה, כן. הדבר יחזור להיות דברי אותו אומר. ככה הדברים קיימים כדברים בפני עצמם. האומר דבר בשם אומרו, זה נקרא מחבר את כל הדבר כולו אל השורש. האומר, וזאת בעצם הגאולה שבאה לעולם. הגאולה שבאה לעולם זה לתפוס את כל הדברים שנמצאים בעולם, לתפוס בשם אומרם. זאת אומרת, לקרוא עליהם את שם אומרם, להחזיר אותם למי שאמר אותם. השבטים הם אלו שהם, לכן הם נקראים שבטים. שבטים, פירוש המילה, זה מלשון ענפים. ענפים, ענפים שיוצאים משורש האילן. והענפים היותר דקים שיוצאים משורש האילן, הם נקראים שבט. שבט. אלה הם הדברים שבדרך כלל, כמו שכתוב בראשונים, הדברים הם פשוטים כך, כל הראשונים, כל המדקדקים, שבט כמו שיש. אנחנו יודעים על שבט מוסר, אנחנו יודעים שמי שמכה את עבדו, את עמתו בשבט, הוא מת תחת ידו. שבט. שבט זה בדרך כלל, זה דבר שקל להוציא, קל יותר להשתמש בזה. אפשר להוציא את זה מהשורש, להפריד את זה, ואז משתמשים בדבר הזה להקעה, וככה טבע הדברים. השבטים נקראים כך על שם העובדה שהם ענפים שהם מחוברים לשורש. הם שבטים שיוצאים מעיקרו, מהעיקר של, מעיקר האילן. אלו הם השבטים, זה עניינם של השבטים. והשבטים שמותיהם על שם הגאולה. באופן שהספר של גאולת מצרים, גאולת מצרים, כמו שכתוב ברמב"ן, והזכרנו את זה גם פה הרבה פעמים, הזכרנו כמה וכמה פעמים את דברי הרמב"ן בהקדמה לספר שמות. שם כתוב ברמב"ן, שספר שמות מסתיים. הרמב"ן מתחיל שספר בראשית והספר של כל השורשים כולה. ספר שמות הוא ספר ההמשך, ספר הבנים. בראשית הוא ספר האבות, שמות הוא ספר הבנים. הספר של הבנים. והבנים האלה הם בנים שהם עברו גלות ונגאלו, והם נחשבו גאולים, זאת אומרת הם נעשו גאולים כשהם הגיעו, חזרו למעלת אבותם. בזמן שהוקם המשכן, וכך מסתיים הרי ספר שמות, שכבוד השם היה מלא את המשכן, ואז, בזמן שהוקם המשכן, אז הבנים נחשבו גאולים. אז הם חזרו, כך לשון הרמב"ן, אז הם חזרו למעלת אבותם, שהיה סוד אלוקה עלי אוהליהם. ואז, כשהוקם המשכן, אז הם שבו למעלת אבותם, ואז נחשבו גאולים. כך כתוב ברמב"ן. אז נחשבו גאולים. הפירוש, החלוקה היא כך, ספר הראשון זה ספר האבות, ספר הבנים זהו הספר שצריך להיות ההמשך הישיר של האבות, ההמשך של האבות. הספר הזה מתחיל בגלות ונשתמש בלשון הרמב״ם, כמו שכתוב ברמב״ם בפרק א' מהלכות עבודת כוכבים, הלכות עבודה זרה. כתוב שם שנשתקעו ישראל במצרים וכמעט קט, כך לשון הרמב"ם, וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר, וחוזרים בני יעקב לטעות העולם ותעייתם. אז כביכול בורא העולם, מהאהבה שהוא אהב את האבות ומהשבועה שהוא נשבע להם, אז הוא הוציא אותנו ממצרים. אבל ספר הבנים מתחיל, כך מתחיל ספר הבנים. ספר הבנים מתחיל, הבנים. זאת אומרת, אותם בנים שהם באמת הבנים הראשונים של כלל ישראל. הבנים, אלה שנקראים ראשוני הבנים של כלל ישראל. אותם בנים, שמותיהם זה על שם הגאולה. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, הולכים ומונים כאן את כל השמות. כל אלו הם הבנים והם נקראים על שם הגאולה. זאת אומרת, אלו הם, עניינם הוא, אלו הם הבנים שהם מחוברים אל האבות. אלו הם הבנים שהם חזרו מגלות מצרים בחזרה למעלת אבותם, שהיה סוד אלוקה לאוהליה. זה, אלה הם שמות הבנים וזה עניינם, והם אלו שנקראים שבטים. זה הפירוש, ומביא גואל לבני בניהם, ומביא גואל לבני בניהם. בורא העולם מביא גאולה להמשך של השבטים. השבטים עצמם הם אלו שעל ידם, מכוחם יחזרו גם בני הבנים להתחבר, וגם הם יהיו שבטים. גם הם יחזרו לאותו שורש, לאותו עיקר הם התחברו בחזרה לעיקרו של האילן. שוב, עיקרו של האילן זה אותו עיקר ששתל אברהם. זהו העץ, העץ ששתל אברהם. עיקר ששתל אברהם. באופן שדרך השבטים, דרך השבטים, אנחנו, גם אנחנו נחזור להיות ענפים של אותו שורש. ענפים של אותו עיקר. ענפים שהם יוצאים ישר מאותו עיקר. בילקוט, פרשת ויחי, זה שאמר הכתוב מסיר שפה לנאמנים, זה יצחק ויעקב ששניהם ביקשו לגלות הקץ. יצחק קרא לעשיו וביקש לגלות הקץ, וגנזו הקדוש ברוך הוא ממנו, שנאמר ויקרא את עשיו בנו הגדול. הוא ביקש לגלות לו את הקץ, והוא לא גילה, כי הוא נגנז ממנו, הוא נסתר. ואף יעקב ביקש לגלות את הקץ, שנאמר האספו ואגיד עליכם, אז כתוב כאן במדרש, זה העתקה ממדרש. כאן כתוב שגם יצחק וגם יעקב ביקשו לגלות את הקץ. יצחק ביקש לגלות את הקץ דווקא לעשיו. כך כתוב כאן. אותו ויקרא יצחק לעשיו בנו הגדול, והוא אמר לו, כן, עשה לי מטעמים בעבור תברכך הנפשי, כן, אני אברך לך לפני מותי. ויצחק קרא לעשיו, אז כאן מגלים לנו חז"ל שיצחק קרא לעשיו כדי לגלות לו את הקץ. זה דבר מאוד 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 לא מובן, מאוד רחוק, מאוד לא מובן. מה לעשיו ולקץ? מה? איזה מין? יעקב לבניו מתכוון לגלות את הקץ, וזה מובן יותר. המצב היה, כן, כולם יחד נמצאים, כלל ישראל שהיה אז, זה היה כל ישראל כולם יחד, זה יעקב וכל השבטים נמצאים במקום אחד, הם באספה אחת, האספו והגיד עליכם אשר יקרא אתכם באחרית הימים. זאת אומרת, יעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ, משום שהמצב הזה, זה מצב של גילוי הקץ בעצם. כך, כן, כך צריך להתגלות הקץ. הקץ עצמו צריך בצורה כזאת להתגלות. כך הוא צריך להתגלות. כלל ישראל, במצב הנעלה ביותר שאפשר להעלות על הדעת. כל השבטים כולם, סביב מיטתו של יעקב, וכל השבטים כולם, כולם יחד, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. כל השבטים כולם יחד. אז מובן שזה בדיוק הזמן שבו בזמן הזה צריך, כאן צריך להביא למצב של ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כשכל השבטים כולם יחד, וזה כל כלל ישראל כולו, שבטים כולם יחד כאיש אחד, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. ידוע מה שכתוב במערל בגורר יקן, שהמילה אחד עצמה היא מילה שהיא ביטוי לכלל ישראל. האלף זה כנגד יעקב, שהוא האלף. חטא זה כנגד חטא בני האימהות, לאה ורחל, ששת בני לאה ושני בני רחל, ודלת אל בני השפחות. וכל זה הוא אחד. כל זה זאת מציאות אחת. זה אחד. אחד, כולם אחד. וכשהשבטים אומרים, כשם שהם בליבך אלא אחד, כך הם בליבנו אלא אחד, אז זהו המצב הנעלה ביותר שאפשר להעלות על הדעת שכלל ישראל נמצא בו. וכמובן שזהו הזמן, כך, מתוך מצב כזה צריך להתגלות הקץ, כמובן. זהו הקץ, אחד. אנחנו אומרים בתפילה, בתפילת שבת, אנחנו אומרים, אתה אחד, ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. היינו, בזמן שעמך ישראל גוי אחד בארץ, כשעמך ישראל הוא גוי אחד בארץ, אז מתגלה אתה אחד ושמך אחד. והדבר הזה שנקרא אתה אחד ושמך אחד, זה דבר ששייך ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז כאן במצב כזה, שמי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אז צריך להתגלות, כן, צריך להתגלות, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה מה שצריך היה להתגלות אז באותו מעמד. אבל נסתלקה ממנו שכינה, משום שעוד לא הגיע הזמן. אבל מה העניין? מה עניינו של יצחק? לגלות את הקץ לעשיו. מה לא ולקץ? ומה העניין? איזה מין? מה העניינה של הפרשה הזאת? מאין? מאין מגיע? מאין עולה על הדעת לגלות את הקץ בדווקא לעשיו? וזה אז, באותו מעמד, לפני מותו. אז יצחק רוצה לגלות את הקץ לעשיו. והשכינה עוזבת אותו. הקדוש ברוך הוא גנז את זה מאיתו. כמו שכתוב בחז"ל. אבל מה העניין בזה? מה זה מתכוון? כאן צריכים להבין ישנם שני מהלכים לגאולה, שני מהלכים לקץ. קיים, יש קץ אחד שעניינו גילוי, גילוי חזק, גילוי גדול, גילוי גדול. כשבא גילוי גדול, אז זה שם קץ לכל ההסתרים, לכל החשיכה, לכל החושך. כמו שכתוב, קץ שם לחושך. אז כשמגיע אור, כשמגיע אור גדול, אז הדבר הזה מסיים את החושך. זה אופן אחד של קץ. אופן אחד של קץ, וזהו האופן היותר נראה, היותר פשוט. קץ שם לחושך על ידי שמגיע האור. אבל יש עוד אופן אחד של קץ. יש אופן נוסף של קץ. יש קץ שמגיע, שהרע יורד כל כך, נעשה שפל כל כך, עד שהוא נעשה בלתי אפשרי, והוא מגיע למצב שהוא סותר את עצמו. הוא מגיע למצב שהוא מחלה את עצמו. הוא הופך ונעשה בלתי אפשרי עד שזה פשוט אי אפשר להמשיך איתו. זה עוד קץ. זה קץ שהוא נקרא בלשון חכמים. וכל הרשעה כולה כאשן תכלה. וכל הרשעה כולה כאשן תכלה פירוש, כן. לא מחלים את זה, אשן, כן, כאשן תכלה, אשן קלה מעצמו. לא צריכים מחלה לחלות אותו. לא צריכים להתגבר עליו. על אשן לא צריכים להתגבר. אשן קלה מאליו. מה שברור, אלו הם שני צורות גילוי הקץ, מה שרצה יצחק ומה שרצה יעקב. יצחק הרי באותה שעה, אז באותה שעה, יצחק לא ידע את הגיהנום שהיא פתוחה מתחתיו של עשיו. היה נראה לו שהוא ראוי לברכה, היה נראה לו שעוד אפשר באיזה אופן שהוא לחבר אותו בחזרה למקורו, לחבר אותו בחזרה לאותו שורש שהוא ניתק את עצמו ממנו. עשיו נקרא בלשון הגמרא ישראל מומר. הוא המיר, וההמרה שלו חלה, ההמרה שלו תפסה. הוא המיר והפסיק להיות ישראל. על עשיו לא נאמר ישראל אף על פי שחטא ישראל. ישראל המיר את דתו, אותו עשיו המיר את דתו, וההמרה תפסה, היא חלה, והוא נעשה מומר. יצחק, כמו שמשמע, כמו שכתוב בראשונים, כמו שמפורש בדברי, זה כמעט מפורש בדברי חז"ל עצמה, יצחק לא ידע את זה. היה צייד בפיו, היה צד את אביו, באותם, כן, באותם אמצעים, כמו שחז"ל מביא. אבל יצחק רצה להביא את עשיו, כן, לחבר את עשיו בחזרה. יצחק רצה, וזה היה העומק המיוחד, יצחק רצה דרך עשיו להביא את אותה גאולה מבוקשת. יצחק רצה שעשיו יראה עד כמה הוא יכול להגיע למצב שהוא יסתור את עצמו. זאת אומרת שהוא בעצמו יש סיבה, הוא עצמו יש סיבת אובדנו שלו. והיה פשוט שאם עשיו יראה את הדבר הזה, ככה היה פשוט לו ליצחק, שאם עשיו יראה את הדבר הזה, אז הוא לא יידרדר למצב הזה, ממילא, ממילא, אז לא יתגבר הרע בעולם. ההתגברות של הרע בעולם היא תהליך, תהליך, וזה, זהו התהליך הקשה, התהליך כנראה הארוך יותר, אל הגאולה. התהליך הזה, זהו התהליך שמביא, שהרע עצמו יסתור את עצמו. הרע עצמו צריך להביא למצב, הוא עצמו צריך להביא את עצמו למצב שהוא יראה שהוא בלתי אפשרי. הוא מעצמו יראה שהוא בלתי אפשרי. כך שני הדרכים האלה, זאת אומרת אותו רצון של יעקב לגלות את הקץ לבניו, זה בא מתוך אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. הדבר הזה נתגלה אז שם באותו מעמד שהשבטים עמדו סביב מיטתו של יעקב. שם היה גילוי אחד, אופן אחד של גילוי שיעקב אבינו רצה להעלות אותו. שהדבר הזה יגביר, יגביר את האור, שאז זה עצמו ישים קץ לחושך. אותו גילוי צריך להביא למה שנקרא, למה שאנחנו מייחלים. אותו גילוי צריך להביא לגאולה. אבל מה שיצחק רצה, הדבר שיצחק רצה לגלות לעשיו, זה להביא את הגאולה מהצד ההוא. להביא את הגאולה דרכו של עשיו, דרך עשיו. הגאולה דרך עשיו עניינה עשיו עצמו יראה לאן יכולה לדרדר אותו הדרך שהוא הולך. והדבר הזה צריך היה להביא שהוא לא ילך בדרך הזאת, אז ממילא הוא יחזור ויתחבר עם יעקב. וגם שם נסתלקה ממנו שכינה. במידותיו של הקדוש ברוך הוא, המידות שאנחנו מדברים, אומרים אותם, מזכירים אותם בכל בוקר בתפילה. לך השם הגדולה, הגבורה, והתפארת, והנצח, וההוד. והנצח, וההוד. נצח, פירושו ניצוח, שני צדדים רבים זה עם זה. צד אחד מנצח. המידה הזאת נקראת נצח. יש עוד אופן אחד, להביא ששני הצדדים האלה יחזרו להיות יחד, יחזרו להיות צד אחד. יתחברו יחד על ידי שהצד השני יודע, הוא בעצמו יודע, הוא עצמו יודע, וכשהוא בעצמו מודה, אז ממילא בטל הצד השני, כמובן בטל, אין יותר דין. את הדין, אותו דין תורה, אפשר לנצח בשני דרכים, האם אפשר לזכות בדין תורה בשני דרכים, או לנצח את היריב, לנצח את ה צד שכנגד, או בטענות, או בראיות, או באיזשהו דבר. כל דעלים גבר לדעת כמה ראשונים. אז פירוש, דעלים, דהיינו, בטענות חזקות יותר, בראיות חזקות יותר, לא באלימות. לדעת כמה ראשונים, זה הפירוש כל דעלים גבר. עוד דרך יש, עוד דרך יש, לזכות בדין תורה. הדרך הזאת לזכות בדין תורה היא הדרך, כן, להביא לכך שהצד השני בעצמו יודע. להביא אותו עצמו להודעה. כשהצד השני בעצמו מודה, זה הדבר, זה נראה הדבר הטוב ביותר. דהיינו, אז אותו סכסוך בטל מעלה, כמובן, לא קיים יותר. אלו הם שתי המידות. מכוח שתי המידות האלה, דהיינו, מידה זאת או מידה זאת, נצח בא על ידי הגברת האור. אני מגביר את הצד, את אותו צד שזהו הצד היותר נכון. כשהצד היותר נכון מנצח, מתגבר ומנצח, אז הוא מנצח על ידי ריבוי, על ידי תוספת, שאותה אמת שצריכה להתגלות, אז היא מוארת יותר, היא בולטת יותר, היא נמצאת, היא גלויה. וכשהיא גלויה, אז כמובן, אותו צד מנצח את הצד שכנגד. זאת המידה שנקראת נצח. כביכול בורא העולם ברא את הבריאה כך כמו שאנחנו יודעים, כביכול בורא העולם ברא את הבריאה כך שיש מקום להכחיש, יש מקום לבעל דין לחלוק, ובעלי דין לא חסרים, אבל יש מקום, כביכול בורא העולם ברא בריאה שיש מקום, יש בה מקום, מקום גדול, מקום גדול. לבעל דין לחלוק. וכשבעל דין חולק, כן, ככה הבריאה נראית. עוד דבר, כביכול בורא העולם הביא, ברא את הבריאה בצורה כזאת, שכל מתנגד, כל חולק, כל מתנגד, כל מכחיש, מביא את עצמו לסתירה. בסוף הדרך, אז הוא מביא את עצמו לסתירה. היינו, הוא מגיע למצב שהוא עצמו סותר את עצמו. זאת המידה השנייה. המידה השנייה שנקראת וההוד. וההוד. בגמרא במסכת עירובין דף י"ט כתוב, הגמרא מפרשת שם פסוק, עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתוהו, גם ברכות יעתה מורה. אז כתוב, יוצא קול תמיד בכל מקום. אותו דבר כתוב גם על בני קורח, שלקח מישהו, לקח את רבא בר בר חנה לסיור במדבר, והוא אמר לו, תא ואחווי לך בלואי דקורח, בוא ואני אראה לך את בלואי קורח. דבר דומה למה שכתוב שם בגמרא. ואמר לו, תתה אוזן, הוא הראה לו שם איזה דבר ש... שם נץ, זאת אומרת, שם הם נבלעו. ואמר לו, תתה אוזן, מה אתה שומע משם? איזה קול בוקע, איזה קול בוקע ועולה מתוך ה... מתוך ה... שם, מתוך אותו עומק שהאדמה בלעה אותם שם. אז הוא איתה אוזן ושמע שהם אומרים, משה אמת ותורתו אמת והם בדעים. זאת אומרת, כביכול בורא, מה העניין בזה? מה העניין בזה? הם הרי נאנשים. צריך להגיע. כביכול בורא העולם ברא את הבריאה כך, שהדברים צריכים להגיע, שהצד שכנגד עצמו, אותו צד מתנגד, אותו צד מכחיש, הוא בעצמו צריך להודות. כך הדברים צריכים להיראות. אין לך אישור גדול יותר, אין לך אימות גדול יותר של מה שרוצים לאמת, בזמן שכל המכחישים כולם יודו. לזה אנחנו מחכים, לזה אנחנו מייחלים, אנחנו מחכים בכל יום שהדבר הזה יתגלה. זאת המידה האחרונה בהנהגה כביכול של בורא העולם, שממנה מתגלה המלכות עצמה, ממנה אחריה מתגלה לך השם הממלכה על ידה. אני מדבר על מידה כמידה, זאת אומרת דבר שהוא הודעה, זה תולדה של דעת, זה תולדה של הבנה, של תפיסה. וכשהמידה הזאת מתגלה, כן, כשהתפיסה הזאת מתגלה, התפיסה הזאת מביאה את ה... היא מביאה את ההערה הגדולה. אבל ההערה חלה, היא מתגלה, אותה הערה מתגלה מתוך זה שכל ההכחשה, כל המערכת המכחישה, כל מערכת הרע, כל מה שנקרא בלשון חז"ל, אותה מרכבה שכנגד, אותה מרכבה של, כן, של כנגד כביכול, כנגד המרכבה שבלשון חז"ל זה נקרא המרכבה של אדם בלי יעל. כשאותה מרכבה בעצמה מכירה, יודעת, כן, יודעת שהיא סותרת את עצמה, שאין לה קיום, אין לה המשך, היא בלתי אפשרית. כשהיא יודעת את זה, זה אופן של גילוי הקץ. כך, בזה מתגלה הקץ באמת. כך, כמו שאמרנו, הקץ יכול להתגלות באחד משני האופנים האלה. או באותו מקום, באותו מעמד של יעקב והשבטים כולם סביבו. אז באותו מקום האמת נתגלתה באופן, היא נתגלתה באופן המאיר ביותר, החזק ביותר, שיכול, שאפשר להעלות על הדעת. יצחק רצה את הצד השני של אותו גילוי, הצד שכנגד. זה דבר ששייך יותר למידת הדין. כשאנחנו מתבוננים היום בעולם, כשאנחנו רואים את המצב, אנחנו נמצאים בתוך מערכת, כן, טוב, מצב העולם, כן, כמו שאנחנו חיים את זה על בשרנו. המצב היום, קשה לנו מאוד להעלות על הדעת שאנחנו נוכל להתרומם, להגביה, ושיהיה בידינו, בכוחנו שלנו, לנצח את הרע. לנצח את כל המערכת הענקית הזאת, היא כל כך ממלאה את כל חלל העולם. זה בלתי, זה נראה בלתי אפשרי. נראה. אותו משל שכתוב ברש"י על אותו פשטני שהכניס כל כך הרבה פשטן ולקח את כל האוויר של החצר. לקח לעצמו את כל האוויר שלו, פשטן מילא את הכל. והיה שם, בחצר הזאת, היה באיזה מקום שהוא, היה שם איזה פחח, שהיה, כן, היה מתעסק באש. והוא היה מודאג שהולכים וכובשים לו, הולכים ובולעים לו את המקום. הולך ונבלע תחת הקש. הולך ונבלע, כל כך הרבה קש. עבר שם פיקח אחד, כמו שכתוב ברש"י, עבר שם פיקח אחד ואמר לו, ניצוץ אחד משלך מחלה את כל הקש הזה. משהו, כלשהו, ניצוץ של אש משלך, שיתפוס, יוחז בקש הזה, אז כולו נגמר. הוא מחלה את הכל. על זה כתוב בפסוק. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. זה מה שרש"י אומר שם. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה. להבה זה מה שפורס, כן. מה שמפשט את האש, שהיא תשלוט למרחוק. זאת הלהבה. בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש. וכתוב שאותו קש יאכל על ידי אותה אש. ולא יהיה שריד לבית עשיו, כמו שכתוב בפסוק, זה בנבואת עובדיה, ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי השם דיבר. ההנהגה של כביכול בורא העולם נראית כך, שהעולם לא הולך לקראת הקץ של יצחק ועשיו, לא הקץ של יעקב והשבטים. העולם נראה שהוא הולך לקראת הקץ ההוא. כמו שאנחנו יכולים לראות, כמו שהדברים נראים לעינינו, איך יגיע הקץ? אנחנו לא רואים, אנחנו לא רואים את ההערה הגדולה שאנחנו מסוגלים, אנחנו לא, אותה בעירה, אותה אש של יעקב, ואותה להבה של יוסף, היא לא נמצאת איתנו. היא לא נמצאת איתנו. אין לנו את אותו ניצוץ שיכול לחלות את כל הקש של העולם. את אותו ניצוץ אחד משלך, אם יעבור פיקח היום, אז הוא לא יוכל להגיד לנו, ניצוץ אחד משלך יחלה את כל הדברים האלה. לא די, זה לא רק זה. הדברים האלה הם גם בעינינו נראים גדולים. הם גם בעינינו נראים חשובים. הם נראים הדברים התקיפים ביותר, החזקים ביותר בעולם. ואנחנו אפילו לצערנו סומכים עליהם. אנחנו מרגישים יותר ביטחון כשיותר קש יש איתן. אילו היינו יודעים באמת שכל זה קש, וניצוץ קטן אחד אמיתי יחלה את כל זה, יחלה את כל זה והיה כלא היה. אילו באמת היינו יודעים את זה, אז גם על ידינו יכול היה לעבור פיקח ולומר לנו לא לדאוג. ניצוץ אחד משלך יחלה את כל זה. מה שאנחנו רואים היום, הדברים שאיתם אנחנו חיים היום, הדברים נראים שאין להם המשך. לאן זה ילך? לאן כל זה יוביל? מה התחנה הבאה? איפה התחנה הבאה? איפה אנחנו נסיב את התחנה הבאה? לאן? לאן כל זה הולך? לאן כל זה מוביל? אז כבר אמרנו, חזרנו ואמרנו, ונחזור ונאמר, תמיד, כן. חלילה, חלילה להעלות על הדעת, לפתוח באיזשהו, מישהו שמסוגל לפתור את הבעיה הזאת. זאת לא בעיה. זאת לא בעיה. אנחנו לא נמצאים בבעיה, אנחנו נמצאים בחורבן. אנחנו נמצאים במצב שאין לו המשך. רק, אך ורק. רק לחזור ולהאמין שיש מי שמנהל את העולם, יש מי שמנהיג את העולם, יש מי שהביא אותנו עד כאן, ויש מי שיביא את כל העולם לתכליתו. בלי זה אז אנחנו עבודים, ושוטה מי שלא רואה את זה. הזכרנו את התפילה. זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם. הגאולה תבוא לבני בניהם של האבות. אנחנו עצמנו, אין לנו אפשרות להתחבר בחזרה אל האבות. לנו, החיבור שלנו אל האבות, חייב לעבור דרך אותם בנים, שהבנים האלה הם המשך ישיר, מחובר לגמרי לעבוד. וכמו שהזכרנו את דברי הרמב"ן, הגאולה באמת היא לחזור למעלת אבותינו. ואז נחשבו גאולים, כמו שכתוב ברמב"ן. זה עניינה של הגאולה, שלה אנחנו מצפים, אנחנו מייחלים לה בכל יום שתגיע. זה עניינה של הגאולה. עניינה של הגאולה זה לחזור ולחבר אותנו לאותו מקור, לאותו עיקר, לאותו שורש שמשם באנו. משם באנו, משם חיותנו, רק משם המשך הקיום שלנו. אני אקריא כמה שורות בלשון הרמב"ן. הרמב"ן בפתיחה לספר שמות. השלים הכתוב ספר בראשית, שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר. ובמקרי האבות כולם שהם כאין יצירה לזרעם. מפני שכל מקריהם ציורי דברים לרמוז כל העתיד לבוא להם. להם זה הכוונה לבני. ואחרי שהשלים היצירה, התחיל ספר אחר בעניין המעשה הבא מן הרמזים ההם. כל מעשה אבות, הזכרנו כבר, כל מעשה אבות הם כולם. האבות היו אך ורק אבות. כל עצמם היו אבות. דהיינו, כל מעשיהם היו סימן לבנים. היו, כן, היו זרעים שמהם יצאו כל מה שקורה איתנו. כל הדברים האלה, כל מה שקורה איתנו לאורך כל הדורות, כל זה שורשו במעשה אבות. האבות היו אבות, וכל מה שקורה איתנו זה תולדה מהאבות. האבות היו. זה לא דומה לאבות כמו שנראה היום. אבות זה רק בצד אחד. הם היו אבות בעצם. אבות בעצם פירוש שהם וכל מה שקורה להם זה הכל אבות. זה הכל אבות. כל מעשה הם סימן לבנים. כל מעשה הם זה מעשי אבות. וזה סימן לבנים. ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון הנגזר בפירוש ובגאולה ממנו. והנה הגלות אינו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים, כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר. וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקדוש ברוך הוא, וישרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם, שהיה סוד אלוקה עלי אוהליהם. ואז נחשבו גאולים. ולכן נשלם הספר הזה והשלימו עניין המשכן וביות כבוד השם מלא אותו תמיד. זה נקרא לשוב אל מעלת אבותינו. זאת המעלה שאליה אנחנו צריכים לשוב כדי להיחשב גאולים. היה מן הראוי שאנחנו נעשה את זה באותו אופן, כמו שיעקב רצה. יש מחלוקת בגמרא. מחלוקת בגמרא בסנהדרין, בפרק חלק. בדף צליף זין עמוד ב'. יש מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע. מחלוקת. אם כבר קלו כל הקיצים ומה שמחכים, אז אנחנו מחכים לתשובת ישראל. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגאלים, ואם אינם עושים תשובה אינם נגאלים. אמר לו רבי יהושע, הייתכן? אם אינם עושים תשובה לא נגאלים, זה אפשרי? זה אפשרי? והוא מביא כמה ראיות מפסוקים. גם רבי אליעזר מביא כמה ראיות מפסוקים, ורבי יהושע גם הוא מביא כמה ראיות מפסוקים. בסוף, אז כמו שנראה בדברי הגמרא, אז רבי יהושע הביא פסוק, והפסוק הזה הכריע את הקף ושתק רבי אליעזר. כך כתוב. רבי אליעזר שתק. לא ענה. המשמעות הפשוטה היא הכוונה היא שבאותו ויכוח, אז רבי יהושע ניצח וכך נפסק להלכה. נפסק להלכה. רבי יהושע אומר ש... אבל מה אומר רבי יהושע? באיזה אופן? כתוב בגמרא, ואם אין עושים תשובה, כך אומר רבי יהושע, אמר לו רבי יהושע, ואם אין ישראל עושים תשובה, אינם נגאלים, זה ייתכן? אלא, הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך קשה כהמן, ואז ישראל עושים תשובה והם נגאלים. אז הקושי בולט, כן, המהר"ל מעריך בזה. גם רבי יהושע מודה שצריכים לשוב. שאלה רק באיזה דרך. כפי הנראה, דעת רבי אליעזר, זה שהתשובה צריכה לבוא בחינת נצח, כמו שאמרנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשוב בתשובה באופן שצד הטוב, צד האמת, ינצח אצלנו את הצד שכנגד. זה נקרא ישראל עושים תשובה מעצמם. כלומר, אנחנו מעצמנו עושים תשובה ונגלים. רבי יהושע אומר לא כך. רבי יהושע, כולם מודים שצריכים לחזור בתשובה. כולם מודים שלא תיתכן גאולה כשבני ישראל הם לא שווים, לא במצב של תשובה. אבל התשובה של רבי יהושע זאת תשובה בחינת הוד. זאת אומרת, מביאים אותנו למצב כזה שאנחנו מוכרחים. זהו, זהו, אין ברירה. אנחנו חייבים להודות. באיזה אופן תבוא אותה גאולה? באיזה אופן יתגלה הקץ? הקץ צריך להתגלות באופן ש... או שהוא יתגלה על ידי, צריך לבוא מצב כזה שצד הטוב, צד האמת, ינצח את צד הרע, את הצד המכחיש, את הצד שכנגד. בלי זה לא תיתכן גאולה. ורבי יהושע, זאת, וכך נפסק להלכה. רבי יהושע אומר לא כך. רבי יהושע אומר שאותה תשובה מיוחלת, אותה תשובה שאנחנו מצפים, מייחלים לה, היא תבוא באופן, לא באופן שהצד הנכון יתגבר על הצד שאינו נכון, אלא אנחנו נגיע למצב כזה שנהיה חייבים להודות. אין אפשרות ללכת הלאה. אין לאן ללכת. מלך קשה כהמן, והמצב כמו שהיה אז. דבר מלכות כתוב וחתום, רשמי, חתום בטבעת המלך. דבר מלכות להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד. זה כל כך רחוק מאיתנו? אנחנו לא רואים את זה באופק? לאו דווקא באופק. זה דבר כתוב וחתום רשמית. מלכויות גדולות. בני אדם לא מתביישים. והעולם בולע את זה, מקבל את זה. לא קורה אסור. יש כאלה שמשמיעים איזה קול, זה לא יפה לדבר ככה. זה באמת לא יפה. אבל זה באמת לא יפה. אבל הקולות נשמעים. הקולות נשמעים והם חוזרים ונשמעים. וזה מפי מלכויות, זה לא מפי מלכויות זה נשמע. אז למה אנחנו מחכים? למה? לבחירות? איפה תמונה גאולת ישראל? כמו שאמרנו, הזכרנו את לשון התפילה. וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם. שם. ויש עוד דבר אחד, כן? עוד קטע שלא הזכרנו מאותה תפילה. ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. קצת, המשפט הזה קצת סותר את עצמו. למען שמו באהבה, זה משפט שסותר את עצמו. למען שמו זה נקרא שהוא עושה את זה בשביל עצמו. ובאהבה זה נקרא שהוא עושה את זה בשביל לנו, אותנו הוא אוהב, הוא עושה את זה לנו. וכביכול בורא העולם מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אם למען שמו זה לא באהבה, ואם זה באהבה זה לא למען שמו. באהבה זה עושים למען מי שאוהבים אותו. בוודאי, ודאי שהפירוש הוא העובדה שישועתנו שלנו, ישועתנו שלנו, היא קידוש שמו. הדבר הזה הוא באהבה. זאת אומרת, מכוח האהבה הגדולה שכביכול בורא העולם אוהב אותנו. אהבתי אתכם, אמר השם, כך אומר הנביא האחרון. כביכול, נבואה נפרדת מהעולם. בנבואות האלה. הנביא האחרון נשלח לנבא את הנבואה הזאת. והנבואה הזאת אומרת, אהבתי אתכם, אמר השם. ואמרתם במה אהבתנו. והנבואה משיבה ואומרת, הלא אח עשיו ליעקב, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. אז אומרים המפרשים, הלא אח עשיו ליעקב, זה כשיעקב נראה בדיוק כמו עשיו. יעקב ועשיו דומים זה לזה מאוד מאוד. והם נראים כמעט אותו דבר. כמעט ממש. במה אהבתנו? הלא אח עשיו ליעקב, ועדיין בכל זאת ואוהב את יעקב. כאן צריך להבין, באמת, זה דבר שאנחנו צריכים להבין אותו, להכיר בו, לדעת אותו, לדעת אותו היטב, לדעת אותו בוודאות גמורה. בזמן שיבוא מצב כזה חלילה, כשכזה מצב באמת יגיע, מצב של מעמיד להם מלך קשה כהמן, וזה יהיה כתוב וחתום להשמיד אותנו מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. וזה יהיה כתוב וחתום. אז ישראל יעשו תשובה. זאת הסיבה שבורא העולם אוהב אותנו גם כיום. פירוש הדבר, אנחנו בכל מצב שלא נהיה, לאן שלא נגיע, אז כביכול בורא העולם מביא גואל לבני בניהם, וזה למען שמו באהבה, למען שמו באהבה, זה הכוונה. אנחנו נקראים ישראל מקדשי שמך בכל מצב שהוא. גם כשאנחנו מחללים שם שמיים בצורה הנוראה ביותר. אז הקדוש ברוך הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו. אבל מה שהוא עושה למען שמו, כביכול כאן מתגלה שכל מה שהוא גואל אותנו, מציל אותנו, מרומם אותנו, זה קידוש שם שמיים. אין אפשרות בעולם שיתקדש שם שמיים אלא על ידינו. שם שמיים יתקדש רק על ידינו. ומכיוון שבורא העולם ברא את כל העולם כולו לכבודו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, כבוד שמיים יצא רק מאיתנו. ישראל מקדשי שמך. לצערנו, כך קרה, דבקנו חזק מאוד. בדרך רעה, בדרך שמובילה ל... זה כבר למעלה ממאה שנה, שאנחנו מחזיקים חזק מאוד בדרך בר מינן שמובילה אותנו לאבדון. וכעת זה כבר גלוי לכולם. ומחזיקים בזה בכל הכוח. ממשיכים להחזיק בזה. ממשיכים להחזיק בזה. זאת הדרך. זה ודאי, נכון? ודאי זאת הדרך. רק השאלה היא, אני אעשה את זה טוב יותר. אז לכן תבחרו בי. וזה שומעים מכל צד. וכולם צודקים באותה מידה. עד שלא נכיר, עד שלא נבין, עד שלא נדע שהדבר הזה מוביל לאבדון, מוביל באמת לאבדון. אז שום דבר לא יזוז. כמה ישנים אנחנו צריכים להיות, כמה שוטים אנחנו צריכים להיות, כמה עמוק אנחנו צריכים להיות בתוך טמטום, כמה עמוק צריך להיות כדי לחכות שהמלך קשה כהמן יתגבר ויהיה עוד יותר ועוד יותר. למה מחכים? למה מחכים? לא רואים שזה עומד על ידינו? אותו מלך קשה כהמן. לא אחד, לא אחד בלבד. מותר לנו כבר להודות, טעינו. מותר כבר להודות. טעינו, לא זו הדרך. טעינו, הלכנו לא נכון. הלכנו לא נכון. מה צריך עוד לקרוא כדי שנבין את זה? כל מי ששייך לזה, כל מי שעדיין שמות בני ישראל חל עליו, הוא עדיין, כן, עדיין נקרא באותם שמות. כל השמות האלה שהם השמות על שם הגאולה, הם עדיין השמות שלנו. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. יש פיוט אשכנזי, בימים הנוראים אומרים אותו. פיוט שאומרים בנוסח אשכנז. אשכנז, זאת אומרת, או... על כל פנים, האשכנזים אומרים אותו. בפיוט הזה כתוב, ושמנו קראת בשמך. אנחנו אומרים לבורא העולם, אתה קראת את שמנו בשמך. צירפת את שמך לשמנו. שמנו קראת בשמך. וממשיכים ואומרים, קדש את שמך על מקדישי שמך. זה מה שרציתי לבאר היום. זאת הנקודה. כשאנחנו מתחילים את ה... מתחילים לקרוא... כשמתחילים לקרוא את את הספר של הגלות והגאולה, אתה צריך ללמוד איך הגאולה נראית, איך הגאולה עתידה להגיע, איך היא צריכה להגיע. את זה אנחנו חייבים ללמוד, להכיר ולדעת. שום דרך אחרת אין. אחרת, אם נהיה דבקים בדרך שאנחנו הולכים בה כבר הרבה זמן, ונמשיך אותה בדבקות גדולה, נמשיך אותה, אז נגיע למקום שאין ממנו חזרה. בוודאות. השם יעזור לנו ויקיים בנו ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה.